פודקאסטים, מבית רלוונט.
היי, אני רוגל אלפר ואתם באין לו אלוהים מבית רלוונט, תוכנית שבה אני מדבר על אלוהים וכוחות על-טבעיים אחרים עם אנשים שנמצאים איתם בקשר. והפעם, הרב מיכאל אברהם, דוקטור לפיזיקה עיונית, המלמד במכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן. ואם אתם מעוניינים לצפות בנו, אנחנו גם באפליקציית רלוונט, בערוץ היוטיוב של רלוונט. מיכאל אברהם, אתה גם רב, כי אתה מלמד תורה, זה עכשיו הבנתי שזה לא אומר שיש לך איזה תואר מיוחד לזה, ואתה דוקטור לפיזיקה, ואתה יודע שאחרי שעלינו עם הפודקאסט הזה, והתחלנו לקבל תגובות, השם הכי שכיח שאלה כמי שחייבים להזמין אותו, כי הוא יראה לי שהתורה והפיזיקה אין סתירה, הם עולים בקנה אחד, אפשר ליישב איתם, זה הרב דוקטור מיכאל אברהם. אז קודם כל, אז אני מחכה.
מכאן אפשר רק לרדת.
בדיוק. עכשיו, אני רק רוצה, אתה יודע, להניח מין בסיס כזה, אז אוקיי, אז אתה דוקטור לפיזיקה עיונית, ואתה רב, ואתה מאמין באלוהים, ומאמין באלוהים שברא את העולם.
נכון.
אז אני רק רוצה להתחיל מהנקודה הבעייתית המובנת מאליה הראשונה, ברא את העולם, אבל לא לפני 5,000 ומשהו שנה.
סביר שלא.
אלא, אתה מאמין שהיו דינוזאורים לפני 66 מיליון שנה.
סביר.
אז איך אתה מיישב, קודם כל, את סיפור הבריאה בשישה ימים? כי אני יודע שאתה גם לגמרי מאמין במעמד הר סיני, משה קיבל שם משהו, אם הוא קיבל משהו, קיבל ממישהו, קיבל מאלוהים, בורא עולם. איך אתה מיישב את סיפור הבריאה בשישה ימים עם האמת הפיזיקלית שידועה לך, שזה פשוט לא נכון, שזה מופרך?
טוב, צריך להפריד פה בין שתי סוגיות. הסוגיה של מתן תורה בסיני והסוגיה של בריאת העולם זה שתי סוגיות שונות.
בוא ניכנס לבריאת העולם
בשלב זה. בריאת העולם מבחינתי,
ככה נודע לנו על בריאת העולם, בגלל המעמד בהר סיני.
בריאת העולם, התיאור של בריאת העולם מבחינתי בתורה, הוא לאו דווקא תיאור עובדתי. ועד מבחינתי, הדרך להגיע לעובדות, היא באמצעים של מדע, תצפית, חשיבה, כמו כל בן אדם הגיוני ורציונלי. לכן אני בכלל לא רואה בתורה מקור למידע עובדתי. במובן הזה מאוד דומה ללייבוביץ'. ולכן, קודם כל כנקודת מוצא, אם אני מזדהה או מגיע למסקנה שהממצאים המדעיים אומרים משהו מסוים, אז מבחינתי זאת כנראה האמת. למרות שאין לי אמון בלתי מסויג במדע, כי זה
לא בלתי מסויג, לא יכול להיות לך אמון בלתי מסויג, זה רק עד שלא הופרך אחרת, או שלא אושש אחרת. אבל אם אתה אומר שמה שהפיזיקה אומרת על היווצרות העולם היא אמת, אז מכאן יוצא שבעניין בריאת העולם, ספר בראשית משקר.
לא, לא משקר.
טועה, טעות קשה.
וגם לאו דווקא טועה, אלא מציע איזשהו תיאור, אתה יכול לקרוא לו תיאור מיתי, או תיאור מחנך, שמטרתו בסופו של דבר היא מה שמגיע בהמשך הספר. המצוות, והכניס אותם לתוך איזשהו קונטקסט מחשבתי של קשרים מול אלוקים.
אבל הסיפור הוא סיפור בדיוני.
נכון, סיפור בדיוני מבחינתי אפילו. אבל זה לא, מבחינתי לפחות, זה לא מקור שממנה אני לומד עובדות. זה מצד אחד. מצד שני, אני לא קופץ למסקנה שלך, שאם ככה אז הוא משקר, טועה וכו'.
אם אתה לא לומד עובדות מהתנך, ואם אתה אדם, ואני מבין שאתה אדם, נטול חוויות מיסטיות. אתה אדם רציונלי, אתה דג קר, גם כמו לייבוביץ'. אין לך חיזיונות. אז אתה לא מהאלה שיבואו ויגידו לי, שמע, אני פשוט מרגיש שאלוהים קיים, אני מרגיש שהוא ברא את העולם. אז איך אתה יודע בכלל? למה אתה מאמין בזה?
אוקיי, אז פה באמת,
מה הסמכת שלך?
אני אגיד יותר מזה, מי שיש לו חזיונות, מבחינתי הוא לא אדם מאמין. הוא אדם הוזה שמשום מה לוקח ברצינות את ההזיות שלו. ולכן...
עד פה אתה ואני לגמרי תמימדים, אני רק מנסה להבין איך הגעת לזה שיש אלוהים.
לכן אני אומר, לא, אתה מציג את זה כאילו שהמקור היחידי להגיע למסקנה שיש אלוהים זה חזיונות. אז אני אומר, לא רק שזה לא המקור היחידי, אלא זה לא מקור בכלל.
המקורות שלנו לידע, באופן כללי, האפיסטימולוגיה שלנו, איך אנחנו יודעים דברים על העולם, אתה יודע, זה המדע. עכשיו, המדע אומר לנו... המדע אומר לנו, אנחנו מחפשים פה עכשיו מידע על דברים שהראו לפני עידנים. המדע אומר לנו דבר אחד, ספר בראשית אומר דבר אחר שאיננו נכון, אתה אומר הוא אליגורי וכך הלאה. איזה עוד מקור, ואתה אומר שאתה לא מאמין בחוויות מיסטיות, אז איזה עוד מקור לידע על קיומו של האל ומעשיו יכול להיות לך?
המקור העיקרי שלי... הוא מקור פילוסופי. ובשביל...
זאת אומרת, יש לך הוכחה פילוסופית לקיום האל?
כן, יש לי טיעונים טובים. הוכחה זה מושג שצריך לדון מה הוא אומר, אבל יש לי טיעונים טובים לטובת קיומו של האל, כי כל טיעון מבוסס על הנחות כמובן, אבל זה בג שהוא בלתי.
תציג לי את הטיעון.
אז הטיעונים האלה, נגיד, יש כמה טיעונים, קאנט מחלק אותם לשלושה, בשביל להסביר למה הם לא הכרחיים, אבל אני מחלק אותם לשלושה כדי להסביר למה הם סבירים.
אוקיי.
Okay. לאותם שלושה, ואחרי זה יש לי גם עוד תוספות. אז הוא מדבר על הראייה האונטולוגית, הראייה הקוסמולוגית והראייה הפיזיקו-תיאולוגית במינוח שלו. הראייה אונטולוגית זה מין איזשהו משחק אנליטי בניתוח מושגי. בעצם מתוך האנסלם, בעצם הוא המקור, האנסלם הנוצרי, מקנטרברי, ניסח לראשונה את הראייה הזאת, שאומרת שמתוך המושג של המושלמות, אפשר לגזור את קיומו של אלוהים. אנשים נוטים מאוד לזלזל במשחק הזה, כי זה באמת נראה כמו איזשהו משחק מילים.
זה בעיקר נראה כמו משחק מילים, אתה יודע, עוד פעם, כנגד העובדות שיש לנו מהפיזיקה.
לא, לא.
אנחנו לא צריכים את אלוהים בשביל להסביר את ה...
לא צריכים את אלוהים, זה משהו אחד, ולהגיד שהפיזיקה אומרת שאין אלוהים, זה משהו אחר.
אוקיי, אתה גוזר אותו מידיעת המושלמות. זאת אומרת, קיומו נגזר מידיעת המושלמות.
לא, לא, אני פורס כרגע את המפה.
אוקיי.
אפשרות אחת זה הראייה האונטולוגית, שזה בעצם באמת מתוך ידיעת המושלמות.
שאתה מסכים איתי, זה לא כך משכנע.
כתבתי שיחה ארוכה על העניין הזה כדי להראות, כמו שברטרד ראסל אמר, אתאיסט ידוע, שהרבה יותר קל לצחוק על הראייה הזאת מאשר לשים את האצבע איפה הבעיה.
אוקיי.
כי הראייה הזאת היא לא דבר שהייתי מזלזל בו, אבל בשורה התחתונה אני מראה שמה שאני חושב שזה לא מספיק. יש את הראייה הקוסמולוגית, שנגיד בשפה, בניסוח פשוט, זה אומר שאם משהו קיים, צריכה להיות איזושהי סיבה לכך שהוא קיים. יש את הראייה פיזיקו-תיאולוגית.
אבל אתה מסכים איתי שלא חייבת להיות סיבה, נכון?
אני לא מסכים.
דבר יכול להיות קיים פשוט כי הוא קיים במקריות מוחלטת.
לא, לא מסכים. לא? אבל אני צריך את הדבר השלישי כדי לחזור גם לשני. הדבר השלישי זה הראייה פיזיקו-תיאולוגית שמדברת על המבנה המסוים שיש בעולם, המיוחדות, המורכבות, לא עצם קיומו, אלא חלוקה קנטיאנית.
זאת אומרת שהמורכבות הזאת לא הייתה יכולה להיווצר מתוך כאוס, בלי יד מכוונת.
בדיוק.
זה שוב טענה נגד המקריות בעצם.
כן, לכן אמרתי שאני צריך את המהלך השלישי כדי להעיר גם את השני.
כן.
אז מבחינתי שני המהלכים האלה יותר משמעותיים מאשר הראשון.
אתה אומר, חייבת להיות סיבה לקיום כל הדבר הזה, חייבת להיות... זה גם טליאולוגי, חייבת להיות תכלית, חייבת להיות משמעות.
לא, טליאולוגיה זה עוד פרשייה, אני מדבר כרגע על סיבה.
אוקיי.
הסיבה, ושוב פעם, חייבת, עוד פעם, מושג חזק מדי, מאוד סביר שיש, אני מעדיף את הניסוח הזה. מאוד סביר שיש, אני לא בטוח בכלום אגב. לא בקיומו של אלוהים, לא במדע ולא בשום דבר. אולי... פרט לעובדה הזאת שאני לא בטוח בכלום. זה הדבר היחידי שאני בטוח.
זאת אומרת, אתה מנהל אורח חיים דתי, למרות שאתה אינך בטוח בקיום של האל.
ברור שלא. אתה מניח שום דבר אחר.
אתה מניח את קיומו וחושב שזה יותר סביר מאשר שהוא לא קיים.
נכון.
ואתה גוזר את זה מתוך ההכרח שנובע מסיבתיות.
מקור הסיבתיות. זאת אומרת, אני טוען שדבר מיוחד לא סביר שנוצר בלי יד מכוון.
אבל אתה יודע שעקרון הסיבתיות, גם לפי קאנט, קיים רק במוח שלנו, לא קיים בעולם. זה משהו שאנחנו מטילים על העולם.
אז פה אני אתקן קצת. זה מתחיל ביום, לא בקאנט.
אני יודע, כן. בסדר, יום מפריך, נכון? שיש סמיכות בזמן ובמרחב, אבל אין בהכרח קשר סיבתי. אז פה אנחנו לא רואים.
אז פה אני אתקן קצת את הניסוח. לא שלך, של יום.
אוקיי.
יום, מה שהוא הראה זה שאין מקור תצפיתי לעקרון הסיבתיות.
אוקיי.
הוא לא הראה שאין סיבתיות. עכשיו, זה הבדל גדול. בגלל שמבחינתי, בניגוד למה
ש... אבל איום בתור אמפיריציסט, נכון. עכשיו שמה שאתה לא רואה, פשוט נכון. לא קיים.
ולכן אני טוען שאני לא מסכים עם איום. טוב, לכן אמרתי שאני טוב, לא מתכן אותך אלא את איום.
אתה גוזר את זה מהלוגיקה, מהלוגיקה של הסיבתיות.
נכון. ואני טוען שיש לנו איזשהם יכולות להכיר דברים על העולם, גם לא דרך תצפית ישירה. ו... אינטואיציה תקרא לזה, מבחינתי אינטואיציה זה כושר הכרתי, לא כושר חשיבתי, או לא רק חשיבתי. אנשים חושבים שאינטואיציה זה סוג של חשיבה. חשיבה שמנותקת מהעולם, מתנהלת איכשהו בתוכי. אני טוען שאינטואיציה זה של סוג של יכולת ליצור אינטראקציה עם העולם, לא דרך החושים, או החושים מתווכים.
אבל גם האינטואיציות שלך הן תולדה של נקודה בזמן, בהיסטוריה, אתה לא נולד עם כל...
אני לזה לא מסכים.
אתה לא אומר שהוויה מעצבת הכרה, אתה נולד עם הכרה מולדת.
לא, אני טוען שהיא מעצבת, אבל לא את כל ההכרה. זאת אומרת, ברור שיש השפעות כאלה, אבל אני לא טוען שזה הכל.
אבל אתה טוען בעצם שבדילמה שלך, שהתרחשה בשנות ה-20 של חייך, האם אלוהים קיים או לא קיים, האם ללכת בנתיב של הדת או בנתיב של החילוניות וכך הלאה, אתה נאחזת בסיבתיות ובעצם גם באיזושהי מין הגדרה שלי, כן? מסתמה שהיא נפוצה אצל רוב בני האדם למקריות. זאת אומרת, הדבר שהכי מבהיל זה המחשבה על הרנדומליות המוחלטת של הקיום שלנו. זאת אומרת, קודם זה מתחיל מהמקריות המוחלטת של עצם העובדה שאתה קיים, וממשיך הלאה לשאלות של למה אתה קיים, ומה המשמעות של קיומך וככה. אתה לא אוהב את זה, אף אחד לא אוהב את זה.
לא, אני אתקן מילה אחת. זאת מסתמה אינטלקטואלית, לא פסיכולוגית.
היא לא רגשית?
לא.
זה אוקיי.
זה בדיוק הנקודה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים, מנקודת המוצא האתאיסטית בוודאי, אני מניח שזאת נקודת המוצא שלך, מתייחסים לדבר הזה כאיזשהו תוצאה פסיכולוגי. בעצם...
אני עושה לזה רדוקציה לצורך, לחסך פסיכולוגי שיש לך.
מניעים כל מיני צורך, מזוקות, דברים...
לא, זה נכון לגמרי.
כן, ואני לא מסכים עם זה, כי אני חושב שאתה מניח פה את המבוקש, גם אני מניח את המבוקש, רק המבוקש שלי הוא הפוך. ואת אני חושב שאינטואיציה היא כושר הכרתי, אינטלקטואלי, והמצוקות, אני מנסה לנטרל אותם דווקא. ודאי שהם ישנם, כולנו בני אדם. מצוקות והשפעות פסיכולוגיות. אבל אני מנסה לנטרל אותם. אתה אולי תגיד שלא הצלחתי.
זאת אומרת, אתה אומר, אתה אומר, זה לא שאני מאמין באלוהים בגלל שאני פוחד מהמוות, או פוחד מחוסר המשמעות, או מהכאוס, או בגלל שאני לא מסוגל להכיל את המקריות המטורפת, גם של קיום היקום, וגם הקיום שלי. כי אתה לא מאמין במקריות.
לא, כי אני לא יכול לסבול
את זה. אבל זה דבר כמובן שאתה לא יכול להוכיח אותו. זה האקסיומה שלך. זה האקסיומה, זה האבן יסוד שעליה נשענת החשיבה שלך, המשנה שלך. ואם אני דוחה את זה, זאת אומרת, אם אני אומר לך, אני כן מאמין במקריות, אז אתה בעצם מקבל את התקפות והלגיטימיות של זה שאני לא מאמין באל. כי אתה מסכים שאין שום, כי אתה מסכים שאין שום הוכחה אחרת לקיומו, זולת אותה עיקרון, זולת אותו עיקרון סיבתיות.
אז פה יש כמה נקודות. קודם כל, אני לא מסכים. יש עוד טיעונים. דבר שני, לכל טיעון יש הנחות יסוד, כמובן, גם בטיעונים האחרים.
נכון.
עכשיו השאלה היא איך אתה מתייחס להנחות יסוד. כי זה בעצם מה שמחזיק כל טיעון.
לרוב אקסיומות הן הנחות יסוד שאתה לא יכול להוכיח. הן פשוט, הן עומדות בבסיס ה... נכון?
אוקיי. אבל השאלה היא, זה שאתה לא יכול להוכיח, זה אומר שזה סובייקטיבי, שרירותי, תוצאה של פסיכולוגיות כאלה, אפקטים פסיכולוגיים כאלה
אחרים. זה מכניס יחסיות מסוימת לדיון.
זה ניסוח יותר מתון. או שאני אומר, תראה, אני לא יכול להוכיח את זה, אני לא יכול להוציא את זה מתצפית, עדיין אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, לא שאני בוחר לחיות ככה כי...
לא, אבל אני יכול להשתמש למשל... אחרת. אני יכול להשתמש למשל בתאר שלו כמו שאמרתי לך.
שהוא עצמו אגב תוצאה של אינטואיציה.
בסדר, הכל... לא יודע אם הוא תאר שלו כמו תוצאה של אינטואיציה, כמו שהוא נראה לי עושה שכל בפרקטיקה מדעית, שכשאני מבקש להסביר תופעה, אני אניח את מספר המינימום של הישויות, את קיומן אני צריך להניח כדי להסביר את התופעה.
עכשיו ניסחת את האינטואיציה של אתר של אוקם.
אני לא חושב שזאת אינטואיציה ברגזור. תראה, זאת פרקטיקה שהיא מוכיחה את עצמה, תיאוריה אחרי תיאוריה. בדיוק פה, תראה, יש עוד בעיה בעיניים, ההתבססות על חשיבה קנטיאנית להוכחת האל, אתה יודע, קאנט לא הכיר את הפיזיקה העכשווית בשום צורה, והיה מן הסתם מתפלץ ומתקשה מאוד לקבל אותה. אני רוצה לתת לך דוגמה, בסדר? בוא נלך לפרסי נובל האחרונים בפיזיקה. כשאני קורא, אתה אומר שזה מיתוס, אבל זה מיתוס שבכל זאת מתיימר להציג איזושהי אמת. כשאני קורא בבראשית, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, זאת אומרת, העולם, היקום, קיים לפני התודעה האנושית, ובאופן מנותק ועצמאי מהתצפית של התודעה האנושית ביקום. זה פירוש, זה מה שהמיתוס הזה אומר. בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, אחר כך הוא מילא את ה, אתה יודע, כוכבי לכת והחי והצומח והדגים והעופות, ואז הוא הגיע לתודעה האנושית. כל זה היה קיים לפני התודעה האנושית, אבל אנחנו היום יודעים, ועל זה אנחנו נותנים פרסי נובל בפיזיקה, לדעתי האחרון, ממש ב-2022, שהתודעה האנושית קודמת לקיום היקום. זאת אומרת, היקום איננו אמיתי, אם אתה לא, אתה יודע, איינשטיין אמר, אני רוצה להאמין, הוא אמר את זה אפרופו פיזיקה קוונטית, אני רוצה להאמין שהירח קיים גם כשאני לא מביט בו. לא קיים כשאתה לא מביט בו, זה הממצאים. עכשיו, בתנך, בתורה, אין שום זכר לזה שבעצם בלי התודעה האנושית, אין תודעה אנושית, אין יקום, היקום איננו אמיתי. אז המיתוס הוא שקרי גם במובן הזה.
פה אני אתקן אותך כפיזיקאי, לא כרב או כיהודי מאמין. פשוט לא נכון מה שאתה אומר.
לא נכון.
לא.
זה לא נכון שהקיום של היקום תלוי בתצפית האנושית?
חד משמעית לא. אני אסביר את זה בשתי נקודות, אני אגיד את זה. נקודה ראשונה, הדבר שתיארת עכשיו הוא ממש נקודת המבט הקנטיאנית. זה לא סותר את הנקודה הקנטיאנית. כאן תבחין בין פנומנה לנומנה, בין הדבר כשלעצמו, לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו.
שעל הדבר כשלעצמו אמר, אני לא יכול להגיד בדיוק. שום דבר. שזה אגב, כשהזכרת את לייבוביץ', הוא אמר, אלוהים, זה הדבר של עצמו, אני לא יכול לדעת לגביו כלום, אתה אומר אני, שאתה לייבוביצ'יאני במובן הזה.
תלוי במה, תלוי במה, לא, לא במובן הזה. אז א', זה דווקא מתאים לקאנט ולא סותר את קאנט. מה שאתה,
אבל מה שאמרתי לך עכשיו, זה ממש קלישה של פיזיקה קוונטית. לא, לא, לא. אם אין תודעה ש...
עכשיו אני עובר לכובעי כפיזיקאי, ואני אתקן את זה. זאת לא קלישה, זאת קלישה של פיזיקה קוונטית. זה בדיוק הנקודה.
אבל זאת לא האמת.
לא, זאת לא האמת. העולם ודאי קיים. וקאנט, מה זה ודאי? בעיניי, ודאי שום דבר לא ודאי, אבל העולם ככל הנראה קיים, אין שום דבר בפיזיקה שאומר משהו אחר. קאנט דווקא מקבל חיזוק מההיבט הזה של הפיזיקה, יש דברים אחרים אגב שלא, אבל מההיבט הזה של הפיזיקה קאנט דווקא מקבל חיזוק, והנקודה היא שהתמונה שאנחנו רואים של העולם, היא בהחלט תלויה בכלי התפיסה שלנו.
זה כאן, נכון. זה כאן.
בדיוק.
אבל, לא אבל העולם. הפיזיקה היום אומרת, לא התמונה שאנחנו מקבלים של העולם, קיום, זאת אומרת, אתה לא מסכים לא אומרת. שהיום בעצם הטענה היא שהיקום איננו אמיתי ואיננו לוקלי?
לא, חד משמעית לא. איננו לוקלי זה משהו אחר. זה לא
שגם לא לזה אין זכר בתנך.
לא, לא, בסדר, לא קשור. התנך לא מתאר פיזיקה ופרטים של אקונומי
לא,
פיזיקה.
לא, להגיד ש...
להגיד שהאלקטרונים שנמצאים...
טוב, אבל רגע, אנחנו מתפזרים. בוא נשאר עם עניין התודעה וה... כן.
תראה, אני אתן לך דוגמה. כן. יש איזה מיתוס נפוץ על ניסוי שני סדקים בתורת הקוונטים.
נכון.
אוקיי? ניסוי שני סדקים, אתה שולח אלקטרון לשני סדקים, והוא עובר איכשהו דרך שניהם. אם שמת גלאי ליד אחד מהם, אז הוא בוחר או לעבור דרך הסדק הזה, או לעבור דרך הסדק הזה. עכשיו, המיתוס שמתחיל בפון נוימן ועוד, אני חושב, אומר שבעצם המדידה או התודעה האנושית היא זו שקובעת את מה שקורה. מתברר שזה לא נכון, או לפחות ככל שאני מעודכן, כי אני כבר בשנים האחרונות לא מעודכן במה שקורה בפיזיקה.
אז אני אומר לך שככה אני מבין את פרס נובל של 2022, שאולי אתה לא מעודכן.
טעות גדולה. טעות גדולה. ברמה העקרונית הזאת אני חושב שאני כן מעודכן, ברמה הכללית הגדולה.
Okay.
אבל ניסוי אחד שאני זוכר פשוט שאני יודע עליו, גם הזכרתי אותו בספר, אחד הספרים שלי, שמו גלאי ליד אחד הסדקים, ואת האינפורמציה מהגלאי שלחו למחשב שישמיד אותה, ישמיד אותה מיד אחרי שהיא נכנסה אליו. שום עין אנושית לא שזפה את המידע הזה. קרה אותו דבר. זאת אומרת, התצפית האנושית לא עושה כלום. אלא יש איזושהי השפעה לגלאים כנראה על מה שקורה בפיזיקה, כמו שיש השפעה לכל מיני מכשירים ועצבים.
אתה לא מתרשם מהעובדה שהאמיתות של הפיזיקה הקוונטית לא... לא כלולות בתורה בשום צורה. וגם לא במיתוס הבריאה. גם לא העניין של...
התורה היא לא ספר פיזיקה, כן, ברור שלא.
אתה אומר, זה רק סיפור.
כן, בטח לא פרטים, מה פתאום?
אבל אתה בעקבות הסיפור הזה, גם למשל החלטת שלמרות שיש טריליון גלקסיות, ובתוך הטריליון, לכל גלקסיה יש טריליון מערכות שמש, ואנחנו נמצאים במערכת שמש אחת נידחת, על פלנטה עוד יותר נידחת, ואנחנו, אתה יודע, קופים דמויי אדם שמכנים את עצמם יהודים, והיו לנו אישים מאוד מסוימים כמו משה בהר סיני או אברהם וכך הלאה, ואתה חושב שהגיוני שהבורא של כל היקום העצום הזה החליט לכרות ברית, דווקא עם היהודים בגלקסיה הנידחת והמוזרת הזה, למה?
אז עכשיו עברת שלב הלאה.
כן.
לא, רגע, תרשה לי אבל לחזור רגע קודם, כי אני צריך עוד להשלים את הרובד של קיומו של אלוקים. אחרי זה הבריתות ומה הוא דורש מאיתנו.
כן.
קיומו של אלוקים, הנקודה שבעיניי היא חשובה, וזה גם כן נקודת הצ'ופצ'יק של הקומקום, קשורה גם לנקודת קיומו של אלוקים, עוד לפני הברית איתנו.
כן.
כי בעצם האנשים טוענים, טוב, בסדר, במקום כזה התפתחו יצורים כאלה, במקום אחר התפתחו יצורים אחרים, דברים קורים, זה לא, אתה לא יכול ללמוד בזה שום דבר.
או אפילו לא יצורים אחרים, אלא רק סינים, אבל למה הוא בברית דווקא עם היהודים?
אני לא בברית, אני מדבר עוד על עצם קיומו מכוח הבריאה, זאת אומרת, איך אני מגיע מבריאה לזה שהוא קיים. הטענה שלי זה שכל ההסברים המקובלים בעולם המדעי, מפץ הגדול, אבולוציה וכדומה, הם הסברים בתוך החוקים. וטואנס נתונים החוקים, חוקי הטבע, אז בתוכם אני יכול להסביר איך נוצרו חיים.
שזה בעצם מרגע המפץ הגדול והלאה.
כן, לא משנה כרגע, אבל כן.
לא, בצורך העניין, בתוך התיאוריות הנפוחיות.
זה אפילו לא מרגע המפץ הגדול, כי אנחנו לא באמת יודעים להסביר את כל הדרך. יש את הביוגנזה שהיא עוד שאלה פתוחה, אבל מתקדמים גם לגביה. המטרה בסופו של דבר זה להגיע להסבר שהוא הסבר מלא בתוך החוקים. אבל אני שואל את השאלה, מאיפה באו החוקים? למה החוקים הם כאלה שבתוכם יכולה להיווצר ביולוגיה, חיים, יצורים אינטליגנטיים.
ושוב, אתה לא אוהב את התשובה מקריות.
לא, אני לא שאני לא אוהב, אני חושב שהיא לא סבירה. זו טענה פילוסופית, זאת לא טענה פסיכולוגית.
אתה חושב שזה לא סביר?
לא סביר.
אתה חושב שגם המקריות שכרוכה במוטציות של האבולוציה, זה גם לא סביר?
לא, זה כן סביר.
שם כן סביר.
כן, אני אגיד לך למה.
זאת אומרת, התפתחנו במקריות מוחלטת.
התפתחנו בתוך החוקים במקריות. בתוך החוקים.
כן.
אבל החוקים הם אלה שקבעו בסופו של דבר לאן אתה תגיע.
נכון.
עכשיו השאלה, מאיפה באו החוקים? לא מה קרה בתוך החוקים, אלא מי קבע את החוקים.
ולך זה עוזר להגיד, אלוהים קבע את החוקים, אז מי קבע את אלוהים?
לא, זאת שאלה אחרת.
קודם כל, זה עוזר לך.
זה כן עוזר, אבל זאת שאלה אחרת.
לא, אני מכוון אפילו איך זה עוזר לך אינטלקטואלית.
אני אביא לך, משל, אתה מגיע לאיזשהו מפעל.
כן.
חברה כלשהי, שהיא עובדת בצורה מושלמת. זאת אומרת, יש, כל אחד יודע מה לעשות, ותיאום בין הגורמים השונים
וכו'. פס יצור מושלם.
כן?
מושלם, סימן שיש אלוהים.
אנחנו שנינו מטיילים שם בין ה... זה, אני אומר לו, תראה, בטח שיש פה איזשהו מנהל שמארגן את הסיפור, זה לא יכול הרי היה להתארגן אחרת. אתה אומר, על מה אתה מדבר? תסתכל, פה על הקיר, תלויים עשרת הדיברות לכל פועל, לכל מחלקה, מה היא צריכה לעשות? לא צריך שום מנהל, הכל בסדר, זה מתנהל, כי יש פה הנחיות, וההנחיות האלה אומרות לכל אחד מה לעשות. ואז אני שואל אותך, כן, אבל מי כתב את ההנחיות על הקיר? זה המשל למה שאני קורא הסברים בתוך החוקים. כשאתה אומר לי שיש אבולוציה שמסבירה את היווצרות החיים, ומפץ גדול...
על פי מקריות, אנשים נורא 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 מתקשים להכיל את הקונספט הזה.
הכל מקריות.
כן, שכל... כל ההתפתחות האבולוציונית מושתתת על מוטציות מקריות.
ברור. עוד רגע אני אסייג גם את זה, אבל ברור, אוקיי? עדיין אני שואל, אתה יודע, פעם ראיתי באיזה מאמר אתאיסטי, דוגמה שמישהו הביא שיקור יוצא מבית מרזח. בצד אחד שלו יש תעלה, בצד השני יש קיר. הוא מתנדנד לו בצורה לגמרי אקראית, בסוף בסוף הוא ימצא את עצמו בתעלה. לא משנה איך הוא, למה? כי הנסיבות מובילות אותו לתעלה. עכשיו, בעצם הם רצו לטעון שזה משל לאיך החוקים לוקחים אותנו להיווצרות חיים ולא צריך פה יד מכוונת. השיקור הולך לבד. ואני שואל, מי שלח את השיקור למקום הזה שפה יש קיר ופה יש תעלה? זה מה שקבע שהשיקור יהיה בתעלה, לא תנודות שלו.
אתה ממש מתעסק בשאלות פילוסופיות שהתשובות שלהן אינן הכרחיות. כלומר, זה מאוד יכול להיות שזה כן קרה במקריות, ואתה טועה ואתה מכיר מזה. אתה פשוט אומר, אתה פשוט אומר שמבחינתך זה איכשהו לא הסבר מספק. זאת אומרת שאם קיימים החוקים האלה...
לא, מספק זה פסיכולוגיה. לא, לא הסבר מספק פילוסופית.
מספק פילוסופית.
דבר מורכב. אתה יודע, מי שחושב שדבר נורא מורכב, הייתי, אני מגיע לאיזשהו מקום, ועזוב, זה נוצר הכל במקרה. אני מיד אציע לו גשר, אם יש לו, יש לי גשר למכור לו. הוא לא רציני, זאת אומרת, זה לא פסיכולוגיה.
למה? אבל זה מה שהממצאים שלך מראים לך, ואתה לא זקוק, אתה, אתה לא זקוק,
ודאי שאני זקוק
להנחת האל,
ברור שאני
כדי
זקוק.
להסביר איך נוצרו התנאים להיווצרות חיים.
לא, התנאים לא, תנאים אני זקוק להם. כשיש תנאים, חוקי הטבע, איך זה קרה בתוכם, אני לא צריך אותו.
אז אתה צריך אחר כך לפתור את השאלות הבאות. אז איך נוצר האל?
אוקיי. אז זה השאלה הבאה, לכן אמרתי לך...
ולמה הוא מתקשר עם המין האנושי באופן כל כך, הייתי אומר, רחוק מאוד ממושלמות? כלומר, אם אתה אל, ואתה באמת, אתה טוען שהיה מעמד הר סיני, זאת אומרת שאותו אל ירד ופגש את משה, למה הוא לא בא שוב ופשוט מסביר את כל העניינים? מה כל המסתורין הגדול? מה המשחק הזה? למה?
אז אחת הדרכים שלי לטפל בשאלות האלה...
למה אנחנו מגששים ככה באפלה?
זה לפרוס אותם...
למה כזה מניאק?
זה לפרוס אותם לפרוסות.
כן.
ולכן אני מתעקש על הפרוסות.
אוקיי.
בשלב ראשון דנתי בשאלה למה אני חושב שיש אלוקים. עכשיו השאלות הבאות, צריך לדון בהן כל אחת לעצמה. אבל הערבוב ביניהם הוא...
לא, אני מסכים. אני מסכים, פשוט אתה ואני... אני פשוט אומר, אני לא משתכנע, כן? מההסבר הזה לקיומו של האל, כי אני לא מרגיש, אין לי את האינטואיציה הזאת שלך. אתה החלט... תראה, ישבו מולי אנשים שאמרו לי, תשמע, הייתה לי פשוט חוויה. ראיתי, נפגשתי, הרגשתי, שמעתי משהו, אתה אין לך שמיעה מוזיקלית, אתה לא שומע את התדר הזה וזה איתך, אז אני במצב שבו, אוקיי, לך יש איזושהי אינטואיציה, לי אין אותה.
אוקיי.
לי אין אותה, אני מסתדר בלעדיה, יש לי אינטואיציות אחרות דווקא, שלפי הפלא של הקיום הוא עוד יותר אמיתי ועוד יותר נכון ועוד יותר מפעים, אם מקבלים את החוסר משמעות, כן? אם מקבלים את האבסורד של הקיום, הרי זה קשה לקבל את האבסורד של הקיום, אם אנחנו כבר מדברים על פילוסופיה, המון מהפילוסופיה הוקדשה לשאלה, אתה יודע, להתמודדות בטח האקזיסטנציאליסטית.
אני חולק עליך, כי אני לא מסווג את זה כחלק מהפילוסופיה. אקזיסטנציאליזם מבחינתי זה שייך לפסיכולוגיה, לא לפילוסופיה.
אז אנחנו חלוקים לחלוטין העניין הזה, אז אני אומר...
לא, אבל לכן אני אומר, הקריטריון של האם זה מפעים או לא מפעים לא מעניין אותי, אותי מעניין זה נכון.
אני מבין, גם אותי.
אוקיי.
גם אותי, אבל אני פשוט ניסיתי להתייחס למה שאתה מכנה אינטואיציה, כן? כי בעיניי בכלל אינטואיציה זה לא דבר מולד, היולי, עתיק, שמכוות, אתה יודע, במוח שלנו, אלא זה כן תוצר של... קהילה, היסטוריה, סוציולוגיה, זמן, השכלה.
בעניין הזה יש לי אפילו כמה הוכחות פורמליות למה זה לא נכון. אני כתבתי לא מעט על
טיבה
של אינטואיציה.
אני בספק אם אנחנו נצליח לפתור את בעיית האינטואיציה כרגע, כי
יש לי גם עמדה. כי אני צריך פה נוסחאות וגרפים.
אבל בוא ניכנס עכשיו, מה קרה במעמד הר סיני, ולמה זה הכל כל כך קריפטי ולא ברור? אם כזה אלוהים וזה, אז פשוט תבוא ותגיד, אני גברתי את הכל, היו לי סיבות, אלה היו הסיבות שלי, יצרתי את החוקים ככה, ולמה?
הנקודה של, של, של הדירוג שאמרתי קודם, שצריך קודם כל להגיע למסקנה שיש אלוהים, ואז לדון בשאלת מעמד הר סיני, היא מאוד חשובה. למה? נגיד, אתה מכיר את הטיעון של פיילי על השעון.
כן.
טיעון מאוד מושמץ. כן, מוצאים שעון על החול פה ברחוב, טוב, שעון כזה לא נוצר לבד, בטח היה שען, אוקיי?
אז, נכון.
אז זה בעצם נגיד באנלוגיה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי שהשגתי קודם. עכשיו נגיד שמצאתי שעון מקולקל.
שען שדוקינס אומר עליו, ריצ'רד דוקינס זה השען העיוור. כן,
השען העיוור. אז עכשיו נגיד שמצאתי שעון מקולקל, אוקיי? האם זה אומר שאין שען? או שעון שמפגר בכמה דקות, או לא יודע בדיוק מה. אני טוען שיש שען, רק אני לא מבין את הראש שלו. למה? כי המסקנה שלי שיש שען נובעת מהמורכבות של השעון. זה שאני לא מבין למה השעון עובד כך ולא כך, שאלה טובה. אולי יש לי תשובה, אולי אין לי תשובה. אבל זה לא קשור לטיעון הראשוני שאומר שאם יש פה משהו מורכב, מישהו ירכיב אותו.
שעוד פעם, הטיעון הזה עובד גם על מבנה העין האנושית, זאת אומרת, זה כל כך מורכב, אז מישהו בוודאי הרכיב, זה לא יכול להיות תוצר של התפתחות מקרית.
לא, זה יכול להיות. בתוך מערכת חוקים שדואגת לזה שזה יקרה. והשאלה מי אחראי למערכת החוקים.
אוקיי, כן.
עכשיו, אותו דבר לגבי מעמד הר סיני. יש לי הרבה שאלות שאני לא יודע לענות עליהן לגבי הקדוש ברוך הוא. איך הוא מתנהל, למה הוא לא יותר ברור, למה הוא לא חוזר ומתגלה.
ואתה בטוח שהוא הקדוש ברוך הוא ולא האל של אחד משלושת אלפים דתות אחרות בעולם?
כלום.
לא, אתה מתייחס אליו, אבל אתה מתייחס לקדוש ברוך הוא היהודי. זאת אומרת, אתה לא מתייחס לאלה או לאל הנוצרי או לאל של עוד כאמור עוד איזה 3,000 דקות.
עברנו לשלב ד', עוד רגע אני מגיע אליו, אנחנו במעמד הר סיני רגע.
אוקיי.
מה שאני רוצה לומר זה שגם לי יש שאלות דומות לשלך אולי, וגם עוד כמה שאלות אני יכול להוסיף לך, אני לא מבין למה הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל, בהרבה אספקטים. השאלה האם זה אומר שהוא לא קיים, לא ברא את העולם, לא התגלה בהר סיני, לא. זה כמו השעון המקולקל.
לא, בגלל שברגע שהחלטת שיש אלוהים, אז זה מובנה שהוא נשגב מבינתך. ככל שאתה מבין אותו פחות, ככה הוא יותר אלוהי, ואתה יותר קטן מולו.
כן, אבל זה עוד פעם התפעמות, אני לא עוסק בהתפעמות.
לא התפעמות, לא התפעמות. יש איזה מין לוגיקה של החשיבה, של השיח.
שאני מבין אותו או שלא מבין אותו, אני לא רוצה לא להבין. אבל אם אני לא מבין, זה לא בהכרח שומט את הקרקע מתחת למסקנות הקודמות שלי,
נכון,
כי המסקנות האלה מבוססות על טיעון שעדיין עומד, גם אם אני לא מבין. זה כמו השעון המקולקל. עכשיו, השאלה היא למה לקבל דווקא את מעמד, את היהדות ולא אסלאם ונצרות? שאלה אחרת לגמרי, וכאן יש לי תשובה יותר מורכבת. יש לי טיעונים מסוימים למה אני חושב שזה עדיף, או סביר יותר. התזה
היה... עוד פעם, אני רוצה רגע להבין ממך. האל ברא, אתה מקבל את זה הרי. שביקום הנצפה יש טריליון גלקסיות, וכל גלקסיה טריליון מערכות של זה. אתה אומר, האל ברא את זה. אבל ברית, רק איתך וישה כמותך. לא עם אף יצור אחר ביקום, ואף יצור אחר על פני כדור הארץ, וזה איכשהו נשמע לך הגיוני.
אני אגיד את זה מסויג.
ולא סתם תוצר של אתנוצנטריות, כי נולדת יהודי, גדלת ככה, זה מה שלימדו אותך, והחלטת... שבמקום שזה פשוט פולקלור או אגדה נחמדה, אתה אמרת שסיפור בראשית זה אגדה, אז זה איזה מין אמת קוסמית גדולה.
אני אחזור על הדברים שלך, רק בסוף, במקום סימן שלה, אני אשים סימן קריאה. אבל אני בעצם פחות או יותר חוזר על הדברים שלך. כמעט. מה שאני רוצה לומר, זה א', שגם אם אני לא מבין, כמו שאמרת קודם, למה, מה הוא רוצה דווקא ממני ולא מכל שאר האנשים, או היקום, או מה שלא יהיה.
או היצורים, יש עוד יצורים, לא רק אנושיים, עוד סוגי תבונה.
גלקסיות, לא משנה מה שלא יהיה. זה נכנס למסגרת השעון המקולקל. אוקיי, יש עוד דברים שאני לא מבין לגבי הקדוש ברוך הוא. האם זה שומט את הקרקע מתחת לטיעון הבסיסי? לא, זה רק שעון מקולקל.
אבל כדי להאמין שזה השעון המקולקל, אתה חייב להאמין...
שעון אני רואה.
שנוצר קשר אמיתי עם אלוהים, קרי שמה שכתוב בתורה זה דברי אלוהים חיים. הוא הכתיב אותם, לא בני אדם המציאו. זאת אומרת, אתה בעצם אומר, סיפור בראשית זה סיפור, זה אגדה, זה בני אדם המציאו. נכון? כי זה פשוט לא קשור לעובדות בשום צורה.
לא בני אדם המציאו.
אלא?
פתאום, זה חלק מהתורה.
זאת אומרת, אלוהים כתב את זה, אין לזה שום קשר למציאות.
נכון. הדברים המיתיים האלה שבתחילת ספר בראשית.
למה שהוא לא פשוט יספר איך הוא באמת יצר את
העולם? כי אין לו שום עניין לתת שם קורס בקוונטים. למה שייתן?
למה לא?
אם הייתי כותב היום ספר, לאנשים שחיים היום לא הייתי כותב את תורת הקוונטים בפרק א' של ספר בראשית.
אבל לא היית...
אתה לומד על זה תואר שלם באוניברסיטה, אתה לא קולט מה זה אומר.
אם היית היום כותב איך נוצר העולם...
הייתי כותב אחרת.
לא היית כותב שהוא נוצר בשישה ימים.
ברור, כי אני מדבר. כי זה שטויות. לא, כי אני מדבר
לקהילה. כי זה כל כך נוגד את העובדות שאתה עצמך מודע להן.
אם זה היה עובדות. אבל אם אתה מנסה לכתוב מיתוס מחנך שייתן קונטקסט או מסגרת לחוקים שבאים בתוכו, אז אתה בוחר את עולם המושגים של האנשים שאיתם אתה מדבר.
אז העיקר זה החוקים, שהחוקים מייצרים אורח חיים, והחוקים מייצרים עם, כן? זאת אומרת, מי שמקפיד על ההלכה הזאת וכך הלאה, זה העם היהודי. אז זה העיקר מבחינתך, העניין הלאומי?
נכון. לא הלאומי, ההלכתי. אבל...
ההלכתי מכונן את הלאום.
אני רק משלים רגע את החזרה על דבריך שאמרתי, הבטחתי לך קודם. עם האסלאם והנצרות, אני באמת בא לעניין הזה, לא יודע אם לקרוא לזה מתוך ענווה, כי זאת גאווה להגיד שאני ענוותן, אבל אני מודע לזה שאם הייתי חי בתוך בכפר פולני, נולד בכפר פולני, אז הייתי נוצרי ידוק שעושה את מה שהקומר שלו אומר לו, או הפיפיור שלו אומר לו, וכנראה הייתי מאמין באמונה שלמה בנצרות.
רגע, אז אתה מקבל את עליונות היחסיות התרבותית על פני האמת.
לא, מה שאני רוצה לומר...
אתה כרגע אמרת.
לא, מה שאני רוצה לומר...
במקרה נולדת יהודי, אז אתה יודע את האמת. אם היית נולד פולני, היית גדל על שקר ומאמין בו.
מה שאני רוצה לומר...
זה לא מה שאמרת עכשיו?
כי מה שאני עכשיו אגיד את מה שרציתי להגיד. מה שאני בעצם רוצה לומר זה שלמרות שאני נולדתי יהודי, כיוון שאני מודע לזה שנולדתי יהודי, אני מבין שבהחלט ייתכן שהקדוש ברוך הוא רוצה גם את מה שהגוי הפולני עושה. ולא נכון שאם אני יהודי, אז אני אמור לשבת שם, כן, בעולם הבא ולצחוק על כל הפולנים ש...
אבל אז אתה אומר, יש דבר כזה גוי, והגוי הוא נחות מהיהודי, אנחנו יודעים את זה, לא?
לא, אני לא יודע את זה.
זה לא נובע מה...
ממש לא.
מהתורה.
ליהודים יש משימה מסוימת שהיא לא הוטלה על גויים.
למה?
זה לא אומר שמיליונים, זה לא אומר ש...
למה יש את הברית הזאת?
השעון המקולקל, לא יודע. הקדוש ברוך הוא בחר, כמו בתוך היהודים, יש חובות מסוימות שמוטלות על כהנים, שלא מוטלות על אחרים. אני לא כהן. למה? לא יודע למה. הקדוש ברוך הוא עובד בצורה קונצנטרית. זאת אומרת, יש מעגלים כאלה, יש ליבה שיש לה איזשהו תפקיד, יש סביבה פריפריה, יש לה תפקידים אחרים, כמו בכל חברה שלא תהיה. ואחרי כל זה, זאת כל זה, זה עדיין רק התמונה היהודית. עכשיו אני יוצא החוצה, ואני אומר, יכול להיות שכל התמונה הזאת זה בסך הכל צורת ההסתכלות שלי. אבל צורת ההסתכלות של הנוצרי ושל המוסלמי, יכול להיות שגם היא קולעת לרצון האל. ויכול להיות שהם ישבו יחד איתי באותו מקום.
אותו אל.
כן.
זאת אומרת, יש רק אל אחד בכל מקרה.
ככה אני נוטה לחשוב.
זה לא שאתה חושב שיש 3,000.
לא, לא, לא. אבל יש שפות שונות. ויש צורות שונות לעבוד אותו, ואני לא רואה את זה בצורה אקסקלוסיבית. זאת אומרת, שאם אני צודק, אז הוא טועה, אם אני בגן עדן הוא בגיהינום, וכל מיני אמירות מהסוג הזה, אין לי מושג מה קורה בגן עדן בגיהינום.
אבל אתה כן, אתה כן חושב שהיהודי הוא זה שנמצא בברית עם האל.
הברית שאני מדבר עליה, זה הברית של היהודים עם האל. הנוצרים, הם טוענים לברית אחרת עם האל, אני קטונתי מלקבוע אם הם צודקים או טועים, אבל זה לא בגלל שאני, זה לא פלורליזם. זה לא פלורליזם במובן שיש ריבוי אמיתות.
לא, אתה אומר אמת, אני לא יודע.
נכון, ויכול להיות אפילו יותר מזה, שיש אמת אחת, שהיא מורכבת, ולכל אדם יש את התפקיד שלו, וכולנו עם התפקידים שלנו. והשיח האקסקלוסיבי
הזה... הרי זה מה שאתה רוצה, זה טליאולוגיה, זה תכלית, לכל אחד יש תפקיד, לכל אחד יש משמעות. זאת אומרת, אתה למשל סבור שעצם הקיום שלך, ספציפית שלך, תוכנן על ידי האל.
לא, זה אני לא יודע. זה אין לי מושג.
אתה מקבל את זה שיכול להיות שהקיום שלך הוא מקרי לחלוטין.
כן. אבל זה לא משנה, אני עדיין צריך לעשות את המיטב לפי הבנתי, כדי לקדם את התורה, את קיום המצוות.
אתה מאמין שיש לך נשמה שתשרוד את מותך הפיזי?
נוטה לחשוב שכן. אני דואליסט.
איפה בתוך העולם הפיזיקלי יש...
בתוך העולם הפיזיקלי.
לא, שנייה, אני שואל רגע. האישיות שלך, מה שמכונה הנפש שלך, כל תהליכי החשיבה שלך, הרי הם תהליכים נורוכימיים במוח שלך.
ממש לא.
לא. אז מה הם?
אני דואליסט אינטראקציוניסטי, מה שנקרא. מה זאת אומרת? אתה יודע, אני אספר לך אנקדוטה. היה יהודי בשם פרופסור יוסף נוימן, באוניברסיטת תל אביב, מדעי החיים.
למדתי אצלו.
אה, כן.
למדתי אצלו אבולוציה.
אז הוא היה, בדיוק, הוא היה תאיסט מאוד ככה פעיל.
כן, כן.
אחרי שהוצאתי את הספר שלי נגד דוקינס, הוא צלצל אליי, והוא אמר לי, תשמע, סתם, שיחה, איש מאוד נחמד, הוא נפטר איזה קצת אחרי זה, וממש הצטערתי לשמוע. היה לנו שיחה מאוד ארוכה, היה לנו שיחה של איזה שעה וחצי בטלפון, הוא צלצל אליי, הוא אומר לי, תשמע, אני ממש לא, איתך אני אפילו הזכרתי בספר דברים שלו וביקרתי אותם, אבל אני אגיד לך משהו מאוד מעניין, יש אנשים אתאיסטים כמוני, מטריאליסטים כמוני, גם אני אתאיסט, מטריאליסט, ככה אומר לי, אני לא מצליח להבהיר להם שהעולם המנטלי שלנו הוא לא נוירונים. והוא אומר את זה כמטריאליסט. הוא לא נוירונים. חשיבה זה לא זרמים חשמליים במוח. אהבה זה לא תהליך ביוכימי.
זה לא נכון שכל רגש ומחשבה שלך הוא מצב נוירוכימי במוח?
לא, ממש לא.
אז מה הוא?
אז אני אומר לך שאת זה הוא אמר כמטריאליסט, ואתאיסט כמובן
אני,
והכל.
אני מופתע לשמוע שהוא אמר את
לא,
זה.
אבל אני אגיד לך למה. כי ברור לו... שהזרמים החשמליים שבמוח אולי מחוללים את התוצאות המנטליות. אבל אי אפשר להגיד שמחשבה זה זרמים במוח. אז כמו שהמחשב...
טוב, יש את הטענה שאי אפשר לעשות את הרדוקציה של מצבים מנטליים למצבים נורוכימיים.
בדיוק.
אבל...
רק בלי האטון ה...
כן, אבל תשמע, ברור שיש קורלציה, כן? זאת אומרת, לא במובן הזה שמצב נורוכימי הוא תנאי הכרחי לקיומה של מחשבה.
דוד-סטדית.
שקיומה של מחשבה היא תנאי הכרחי.
ברור, יש השפעה לשני הכיוונים.
אני לא...
יש השפעה לשני הכיוונים.
לא מבין למה בכלל צריך לחשוב בצורה הזאת ולמה זה תורם.
עובדות.
מה זה עובדות? הרי אתה בעצמך אומר, תראה, כשאתה מדבר על נשמה כזאת, שאיננה תופסת מקום בזמן ובמרחב, ושאתה בעצם לא יודע באמצעות איזה מנגנונים היא באה באינטראקציה עם המצבים הנורכים במוח שלך, אבל טוען שיש כמובן אינטראקציה אדוקה, כי זאת הנשמה שלך, והיא התחילה, אני מניח, כשנולדת, ואתה אומר אבל שהיא, אתה לא יודע, יכול שזה גלגול נשמות גם, זה ימשיך אחרי ש... אבל זה לא תופס מקום בזמן ובמרחב, זה לא ניתן למדידה, זה לא ניתן לתצפית, זה לא ניתן... זה חסר ערך בהשקפת עולם פיזיקליסטית.
נכון.
אני לא מבין בשביל מה... לא, אני לא מבין בשביל מה צריך את זה, ומה הבעיה בעצם, לא מבין מה הבעיה של נוימן. עם כל מצב נורוכימי ומחשבה, אז... באיזה מובן בדיוק אתה לא יכול לעשות רדוקציה?
לא, מצב של, מצב נורכימי הוא לא מחשבה. מחשב לא חושב. במחשב קוראים אותם תהליכים כמו אצלנו. אתה מכיר את דוגמת החדר הסיני של ג'ון סרל. מכיר את זה?
מכיר את זה ומכיר גם את מבחן טיורינג, אבל גם הטענה שמחשב איננו חושב היא בעייתית. אם הוא מדמה, אם עושה סימולציה מספיק מדויקת, של מה שנראה כתהליך חשיבה אנושי.
הקלט, הקשר בין קלט לבין פלט במחשב, הוא אותו קשר כמו שיש אצלנו. אבל דוגמת החדר הסיני היא דוגמה מאוד חזקה לעניין הזה. למרות שעוד פעם, גם ג'ון סרל היה אמרגנטיסט, מה שנקרא. הוא לא היה דואליסט כמובן.
נכון.
אבל עדיין, אתה לא היית
קורא... לכן אני לא מבין למה אתה מביא את הניסוי, זה לא שאני רוצה לדבר איתו, כי יותר מני אנשים שמקשיבים לנו לא מכירים אותו.
לא, אני יכול להגיד את זה במשפט.
תגיד.
במשפט אחד, יושב בן אדם בחדר, יש לו חלון, הוא לא יודע סינית, הוא ישראלי. בסדר? יש לו חלון שדרכו נכנסות אליו שאלות כתובות בסינית. דרך החלון השני הוא מוציא תשובות כתובות בסינית, יש לו ארגז מלא אותיות סיניות, הוא מוציא, יש לו, הוא לא מבין את השאלות, לא מבין את התשובות, הוא לא יודע סינית. אחרי כל תשובה הוא מקבל פידבק. אם הוא ענה תשובה לא נכונה, הוא מקבל זץ חשמלי. אין סוף זמן יש לו, בסוף הוא איכשהו כמו רשתות נוירונים, היום אנחנו יודעים את זה יותר טוב מסרל, בסוף הוא יוכל לענות תשובות.
אבל הוא לא מבין סינית.
בדיוק. עכשיו השאלה, בעצם, למה אתה קורא לזה שהוא לא מבין סינית? אתה בעצם צריך להגיד, הוא כן מבין סינית.
אני האמת
אומר... בעצם קורא אצלו בדיוק מה שקורא סינית.
אני האמת אומר שזו שאלה לא חשובה. זאת אומרת, מה שחשוב זה מה שאני רואה. אני
השאלה הלא חשובה הזאת.
הוא מבין או לא מבין סינית באותה מידה כמו שמי שנקרא שמבין שהוא לא מבין סינית.
לא הבנתי. אז אתה אומר שהוא כן כמו סיני?
אם הוא מצליח לנפק.
כן, הוא מצליח לנפק תשובות רלוונטיות. הוא עובד במבחן תיאורי.
הוא לא מבין סינית כי זה מכני לגמרי, בסדר? כי אין שם באמת את אלמנט ההבנה, אבל אלמנט ההבנה שקיים, אבל כשאני יושיב בן אדם שכן יודע סינית, אוקיי? והוא כן יודע לקשור את התשובות האלה, אז אתה תראה פעילות נורוכימית מסוימת במוח שאני יכול לנטר, שהיא פעולת ההבנה, לא, זאת לא אותה פעולה. אחד... מגיב בייביוריסטית לגירוי, הוא מנסה להימנע מלקבל זץ, ומנסה לקבל את... כמו אכבר במעבדה.
נכון.
השני באמת מבין, אז הוא מבצע את פעולת התרגום נכון, או שהוא נותן נכון את התשובות, והמצב הנורוכימי של ההבנה בא לידי ביטוי מרוח שלו, אני לא מבין איך אפשר לחשוב אחרת.
לא, אין לי בעיה, זה בסדר, אני מוכן לקבל את זה, אבל אתה רואה שיש הבדל בין שני המודלים.
כן.
אז אם יש הבדל בין שני המודלים, זה אומר שזה לא רק קלט פלט. הבנה או חשיבה זה לא רק שאלה של קלט פלט.
עוד
אז
פעם.
אני חוזר בגלל... למחשב, מחשב לא חושב. אתה מסכים עכשיו שמחשב לא חושב?
טוב, זה, נכון? בדרגות הגבוהות ביותר זה כבר בעייתי קצת להגיד את זה. יכול להיות שיש מחשבים שכבר כן יכולים לייצר פעולת חשיבה, אבל אנחנו עוד פעם, אנחנו נכנסים פה
לא,
לתחום לכן, של AI.
זה הנקודה, לכן אני טוען שהדבר, הערך המוסף הזה, שאין במחשב ויש בבן אדם, גורם לי להבין שכנראה יש בנו עוד משהו. לכן אני נהיה דואליסט.
זאת אומרת, דווקא מה שגורם לאדם כמו סרל להבין שכנראה שבמחשב חסר משהו,
כן.
גורם לך להגיד...
מה שאצלי לא חסר, זה מה שאני קורא נשמה.
זה פשוט מצב נורוכימי, אבל...
לא, לא, כי נרוחים יש גם, עקרונית יש גם במחשב, זה ברזלים.
מצב נרוחים היא ספציפי, ספציפי, הוא שונה.
זה לא הבדל מהותי, מה ההבדל? מה ההבדל? אז מה, אז יש עוד מעגל. זה לא מעניין. עכשיו, אני אומר, יכול לבוא מישהו ולהגיד, תראה, הכל, זה האמרגנטיות. האמרגנטיות היא באמת מתחרה חזקה על הלוח, ועל זה צריך לדון לחוד, אבל אני לא חושב שמישהו יכול לבוא ולטעון שדואליזם זאת לא אינטואיציה ממש סבירה והגיונית עם החוויה הבלתי אמצעית שלנו. התפיסה, לא נקרא חוויה, כי זה רגיש, התפיסה הבלתי אמצעית שלנו.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר, אנחנו לא התקדמנו מילימטר מאז דקארט בלהבין את האינטראקציה בין הנשמה לבין הפיזיקה של הגוף, הוא ייחס את זה לברוטת האצטרובל, נדמה לי.
למרבה הצער...
הוא טעה לגבי בלוטת האצטרובל.
אני מניח, אני לא יודע, אני לא חוקר מוח. אבל למרבה הצער, יוסף נוימן לא ידע שבאותו זמן אני כבר ישבתי וכתבתי את הספר הבא שלי על מדעי המוח ובחירה חופשית, ושם בדיוק זאת הטענה שלי.
שלא התקדמנו מילימטר.
שלא התקדמנו, מדעי המוח לא עוסקים בשאלה הזאת.
הם גם לא יכולים לעסוק לדעתך בשאלה הזאת, כי בגלל שהם צריכים, עוד פעם, צריכים לעסוק בישות כלשהי, הנשמה, שאיננה תופסת מקום בזמן ובמרחב, הם לא ניתן לתצפית, לא ניתן למדידה.
נכון.
גם כי אתה בעצם מקיש שיש הכרח שזה יהיה קיים, כמו שיש הכרח שיהיה קיים.
הכרח אני לא יודע, אבל יותר סביר.
יותר סביר מבחינתך.
כן. ועל זה אני משקיע.
ואתה אומר, אני לא יכול, אבל אתה מכיר הרי שבזה שהפסיכולוגיה גם מתארת נכון את המכניזם של החשיבה של האדם, זאת אומרת, אתה אומר, אי אפשר לעשות לזה שום רדוקציה לפחד שלך ממוות. זה לא קשור לפחד שלך מהסופיות שלך בשום צורה.
אתה יודע, אני אף פעם לא יכול לענות על שאלה כזאת,
לא, כמו בטענתך,
שאני...
אבל...
אני מנסה לנטרל את ההטיות הפסיכולוגיות שלי עד כמה שאני יכול, כדי שלא ישפיעו על איך שאני חושב, על העמדות שאני מגבש. אם אני מצליח או לא, אני לא יודע לשפוט, אני מנסה. אבל זה נכון לכל אחד.
עכשיו בעצם 90 ומשהו אחוז, 99 אחוז מהדתיים בישראל, אין להם את צורת החשיבה שלך.
לגמרי.
זאת אומרת, אתה מאוד בודד בתוך הקהילה הדתית.
מאוד חריג בקהילה הדתית, וגם בתפיסות ההלכתיות שלי, אגב, אני כבר מכונה אפיקורס ורפורמי ומה שלא יהיה, כי אני באמת מביא עמדות מאוד אחרות.
אתה מאמין שאפשר להתאים את ההלכה למודרנה, לנסיבות החיים.
נכון.
אתה אומר, אם אנחנו הולכים על חוף ים בבגד ים, ומזג האוויר משתנה מחום לוהט לקור, אז זה הגיוני שנשים מעיל, גם אם זה לא כתוב בהלכה, כי בעצם ההיגיון של ההלכה היה פשוט, תתאימו את עצמכם לסביבה.
היום לא תלכו עם בגד ים, אלא תלכו עם בגד שמתאים למזג האוויר. אם זה התזה ההלכתית, אם זאת המסורת שלה, אני צריך לצייר.
אני פשוט חושב שאתה בהשקפת עולם שלך, אתה מתאים אותה לצרכים שלך, זאת אומרת, אתה עושה מה שנוח לך במובן הזה שאתה, אתה יודע, יש סיבתיות ויש משמעות ויש תכלית, יש חיים אחרי המוות, כן, זאת אומרת, אתה מוכן להתאים את ההלכות השונות לנסיבות המשתנות. אתה חי בתוך מרחב נוחות למעשה.
אני הייתי מתקן רק דבר אחד. אני מתאים את זה למה שאני חושב שהוא נכון, לא למה שנוח לי. לפעמים אני מגיע למסקנות שלא נוחות לי. אבל אם זה מה שצריך היום לעשות, אז אני חושב שזה מה שצריך לעשות. וזה הבעיה עם הדוגמה של בגדי הים, כי שם באמת, אני הייתי צריך, עשיתי את התרגיל הזה פעם, לקחת דוגמה הפוכה. זאת אומרת, להראות למה מי שמגיע לאזור קר ודווקא שם בגד ים, הוא הממשיך של המסורת. ולא מי ש... נגיד, אנחנו הולכים תמיד עם מעילים באזור חם, ואז אנחנו מגיעים לאזור קר, ואני מציע להחליף לבגד ים.
אגב, אתה יודע, זה דוגמה נורא מעניינת, כי כשאתה מסתכל על חרדים, וחרדים זה קבוצה סוציולוגית, כן? זאת אומרת, זה לא הגדרה של אמונה כמו אורתודוקסיה, או של זרם באמונה כמו אורתודוקסיה, וכך הלאה, ואתה יודע, אתה רואה איך הם לבושים בחום
הגיע הזמן שיקראו את הדוגמה שניהל בגד ים.
אז כן. זה נשמע שבמובן הזה הם היו יכולים מאוד חרדים, מאוד להיעזר.
אתה צודק שחרדיות זה סוציולוגיה, אבל יש בה נקודה, ותמיד, אתה יודע, בסוציולוגיה...
שהולכת
תמיד,
נגד נסיבות החיים.
לא רק נגד נסיבות החיים, אלא מה שאני קראתי שמרנות פשטית. להישאר עם בגד ים תמיד. הם חושבים שזאת הנאמנות האמיתית למסורת. ואני טוען שהם טועים. זאת לא הנאמנות למסורת.
שאלה אחרונה, יש לי זמן לשאול אותך. אתה חושב הדתיות, שהיא מאוד מאוד מתעוררת כיום בישראל, היא נמצאת במומנטום גדול, מזיקה לחיים בארץ?
זה עוד. אני מתייחס בעוינות רבה להתעוררות של הדתיות הזאת, משתי סיבות. סיבה אחת, בגלל ההשפעה של מה שקורה, כי אני מאוד מתנגד לאיך שדתיים מתנהלים היום בארץ, ברוב התחומים.
וזה המנבא הטוב ביותר גם לעמדה פוליטית בארץ.
אוקיי, למרות שאני נוטה ימינה.
כן, כן, אבל...
בתפיסות הפוליטיות שלי.
במובן הזה, אתה הולך, מידת האמונה שלך מידע גם על הפוליטיקה שלך, בדרך כלל.
אוקיי. במקרה הזה אני חושב שאני דווקא לא מתאים למתאם הזה. דבר שני, אני באמת לא חושב שזאת אמונה אמיתית. זה חלק מהניו אייג' בעיניי. אבל יש חלק מהניו אייג' זה לתקשר עם חייזרים, והוא מתקשר עם אלוהים, או עם מלאכים, או עם לא יודע מה, אנשים שעוזרים לו בחיים, וכמו שאמרת קודם, שתלית את זה בי, שאני לא מסכים, הם בונים לעצמם משהו שיהיה להם נוח לחיות, שיתן להם משמעות וכו'.
אתה רואה?
וזה אני לא מקבל כדתיות.
לקח לנו 50 דקות, אבל שכנעת אותי, הסכמנו.
אוקיי.
תודה רבה, היה ממש מרתק.
תודה לך.
תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לצוות, איתמר העורך, אלכס ודני הטכנאים, ואלי מנהלת מחלקת הפודקאסטים.